אנטנה. שלום וברכה, אנחנו ממשיכים הסדרה בנושא של ילדי מסכים. איך מטפלים בדור החדש הזה שמוצב באמת במסכים? נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, נקרא קרב על השנייה, חלקיק השנייה. שבעצם אחד מהדברים מאוד חשובים בנפש האדם זה נקרא תכונת ההתחול. מה זה ההתחול? איך אתה מתחיל תנועה? אתה רואה איזה חס ושלום, איזה פיגוע. איך אתה מגיב? אבל זה גם נכון בכלל. איך אתה אמפתי? מה זה אמפתיה? מה זה אכזריות? זה כשאתה רואה משהו ואתה אומר, לא, עוד מעט, כאילו, מה? אתה איבדת את הרפלקס הראשוני הזה, שהוא מקום לבריאות הנפש שלנו. ורואים את זה בדור הזה. זה דור של ילדים שהמכשיר יצר סוג של אדישות. כן? תבוא לעזור עוד מעט. כאילו, מה זה עוד מעט? אנחנו צריכים עזרתך עכשיו, לא עוד מעט. כאילו, הדחיינות חוסר אמפתיה, כן, באופן כללי. נטייה כזאת לחוסר אמפתיה נפשית. אז רואים, הרואה את הסוטה בקלקולה, יזיר את עצמו מן היין. את רואה מציאות, אל תהיה אדיש. ישר תוסיף עבודה עצמית. אתה צריך להגיב למציאות. המציאות זה ספר פתוח שבא ללמד אותך משהו, ואתה מתבקש עכשיו באמת לגור כוחות ולהפוך להיות אדם אחר לאור המציאות הזאת. המציאות הזאת היא בעצם אינטראקטיבית איתך. יש דו שיח כל הזמן עם מה שמתרחש. כתוב ביחזקאל על הקליפות של הנפש. קליפות, הכוחות של הרע בעולם. וערה והנה רוח שערה בא מן הצפון. ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לא סביב. ומתוכה כעין החשמל מתוך האש וכו'. ומתוכה דמות ארבע החיות וכו'. יש מסביב כל דבר שנקרא מעשה מרכבה, שזה דברים מאוד מאוד מורכבים ועמוקים. יש מה שנקרא ארבע כוחות ערס, אם אפשר לקרוא לזה. שנקרא רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת ונוגה לא. הנוגה זה עניין של הבירורים שלנו בעולם. אנחנו מבררים. אנחנו כל הזמן בעצם עוסקים בלברר דברים. אני אעשה את זה או לא אעשה את זה? איך אני מתחבר לדבר הזה? איך הדבר הזה מוציא אותי משיקול? יש מה שנקרא הזליגה העצמית. מה זה זליגה עצמית? כן, אפשר להפיק. מה זה זליגה עצמית? אדם, לפעמים הוא מרגיש שהוא לא מספיק מחובר לחיים שלו. הוא לא מספיק חי את החיים שלו. למה? פעם הזמנתי חשמלאי והוא הסביר לי מאוד מאוד יפה שבשקעים שלי בבית יש זליגה של חשמל. כן? הוא מצא שכל שקע הוא שם את המכשיר שלו כזה והוא מוצא שיש בריחת חשמל. כן? אז אנחנו גם בחיים שלנו לפעמים מרגישים שיש זליגה עצמית. זאת אומרת שבעצם החיים מושכים אותנו לכל מיני כיוונים ומונים מאיתנו להתחבר נכון למה שאנחנו עושים. למשל, אתה מחבר עם בן אדם שלך סמארטפון ביד, תוך כדי שהוא מדבר איתך, אתה יכול להתחיל לשלוח וואטסאפ. כן? זה לא מפריע, נכון? בתרבות המודרנית הזאת. זאת אומרת, בעצם אני איתך, אבל עם כל הכבוד לך, יש לי עוד כמה אנשים שמחכים לי, אז אני איתך, ועם עוד כמה עשרות אנשים שמתקשרים איתי תוך כדי. והחוסר נוכחות הנפשית הזאת בא מחוסר בירורים. הקליפת נוגה בנפש זה מקום איפה שאתה אומר, זה אסור לי להסתכל. לא נכון לי להסתכל. זה מוציא אותי מדעתי להסתכל. זה גונב אותי. אני כאילו צריך לבחור על כל דבר ודבר מה מחבר אותי לחיים שלי ומה מוציא אותי מדעתי. זה שמה ישראל שאני קוראים לשם אחד. מה זה שמה ישראל? שלוש פעמים ביום היהודים, מה הוא אומר? הוא אומר, יש מה שנקרא איחוד עליון. יש מה שנקרא הכל מלמעלה, הכל אחדות גמורה. הכל אחדות גמורה. ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול נמוך. למה בקול נמוך? כי למטה לא תמיד רואים את האחדות הגמורה הזאת. למטה זה מאוד באסתר, מאוד מוסתר. אז מה בעצם נותר לך לעשות? נותר לך לברר, קודם כל, דבר ראשון, לברר מה שייך לאיחוד, מה לא. מה בעצם קורה פה בחיים שלך שאומר לך להגיב ומהר, ומה קשור להפך, להעלים עין. כן? יש איזו תכונה בריאה כזאת של מתי להגיב, מתי לא. והדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי בדור הזה. בדור שלנו, שאנחנו הכי צריכים לדעת להגיב נכון למה שקורה. למשל, יש תכונה בנפש שנקרא גמישות רגשית. כן? גמישות. איך אתה מכיל, לא עלינו, תהליך אבל? איך אתה, בכלל, איך אתה מכיל שינוי במציאות שלך? היכולת הזאת להתגמש אל המציאות, כן? זה בא מאותו בירור שאתה בודק בכל דבר מה עליי לעשות נכון לאור המציאות הזאת. זה קריאה נכונה של המציאות. היום יש אחוז מאוד גבוה של ילדים שנקראים אספרגר, הפרעת תקשורת. מה זה בעצם אספרגר? מה זה התכונה הזאת אספרגר? שהיום זה הבחנה אגב שנעלמה, אבל כן, קודם זה אוטיזם ספקטרום. אבל בעצם מה התכונה הזאת אומרת? שיש דור של ילדים שהם חסרי אמפתיה, חסרי הבנה חברתית, חסרי טקט. יגידו דבר לא נכון במציאות לא נכונה. יגידו את יראו את המציאות בצורה כזאת, למרות שהיא אומרת דבר אחר. יש חוסר קריאה נכונה של המציאות. זה בא מאותה התכונה שאנחנו מתארים עכשיו, ההתחול. שם החוקרים של האוטיזם רוצים למקם את המחקר שלהם ואת הטיפול שלהם. תכונת ההתחול, כאילו, המקום איפה שאתה מגיב בטן, מגיב בריא, כן? בצבא, בעיקר מה שאתה לומד, זה להיות ישראלי. מה זה ישראלי? להגיב בריא, נכון, למציאות, בצורה נכונה. ומתוך זה אפשר שנלמד להכיל גם את הדברים היותר קשים. כן? זאת אומרת, ברגע שיש לך מערכת שהיא בריאה, למשל יש מערכת שהיא היסטרית. מה זה היסטריה? שאתה מגיב יותר מדי למציאות מסוימת. אתה לא מגיב נכון. אתה מתבקש עכשיו להגיב בצורה מותמת, להיות גלשן על הגל, להתאים את עצמך אל הגל, ואתה במקום זה עושה מזה צעקות. אז בעצם זה יוצר אצלך חוסר בהירות השכל, חוסר בהירות בנפש. החוסר יכולת להכיל נכון מציאות. הגילוי של ה-20 שנים האחרונות, בעצם של ה-70 שנים האחרונות, אבל מאוד עמיקו את הדבר הזה, זה להגיד שדקארט טעה. דקארט אמר, אני חושב משמע אני קיים. כלומר, הנפש נמצא בשכל, במחשבה. הפסיכותרפיה הגופנית החדשה, שמאוד התחזקה ב-20 שנים האחרונות, אומרת, אני נוכח משמע אני קיים. כלומר, הנפש נמצא בבשר שלנו. הנפש נמצא באור שלנו. אנחנו מתבקשים לחיות את החיים. זה נקרא הנכחה נפשית. Embodiment באנגלית. היכולת להיות נוכח במה שאתה עושה. תגדיר לי מה זה להיות נוכח, לא יודע מה זה. זה כמו להגדיר הקדוש ברוך הוא בערך. אתה יכול להגדיר את זה לפי משהו לא. אתה לא יכול להגדיר אותו. אותו דבר. להגדיר את הנוכחות הנפשית הזאת, אתה יכול לראות שהסמארטפון גונב אותנו מהנוכחות הנפשית. כלומר, יכולת שוב לברר בצורה בריאה את המציאות ולהיות נוכחים נכון למציאות מציאות מסוימת. יש עבודה היום שנקראת עבודת ההתמקדות. כן? מה זה כל עבודה של ההתמקדות? יש פסקה של רבי נחמן שידועה, היום מבקולו תשמעו, זה כלל הגדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום אין בעסק פרנסה והצטחותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובע בספרים, וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותה שעה, אצל המקובלים כל שעה זה ייחוד עליון, כל יום, כל שנה, כל רגע, כל דבר. יש פה ייחוד מסוים, יש פה דבר גדול שמתרחש, תלמד להיות נוכח במה שקורה עכשיו. מכור לסמים, מכור לאלכוהול, מכור יודע שהוא צריך לעבוד למה שנקרא בחינה של רק להיום. הוא לא יודע מה יהיה מחר, הוא לא יכול להצהיר הצהרות מאוד מאוד גדולות. אבל הוא צריך ללמוד להיות עכשיו מאוד ער למה שהוא הולך לעשות היום. ולא ליפול, וכשהוא נכנס למכולת, לא להסתכל בה, לא לעבור אפילו דרך הבקבוקי יין, כאילו לעשות איזה עיכוב ככה, כי אתה צריך להחזיק את עצמך להיום. אז ככה זה בעבודת האדם הבריא. איך אני, בבריאות שלי, איך אני נוכח במה שאני עושה? איך אני לומד עם חברותה, סוגר פלאפון. למשל, אמרנו שמצד הפלאפון, הסמארטפונים, יש זמן מקודש, מקום מקודש. יש מקום שהמכשירים האלה לא צריכים להיכנס. יש שעות היום שהמכשירים האלה לא צריכים להיות. לא צריך לישון עם המכשיר ליד הראש. זה לא בריא גם, זה מוכרח שזה לא בריא. וגם בכלל, יש דבר כזה שהבית נקי מכל מכשיר. כן? יש דבר כזה. שזה כלי עבודה מצוין, זה לא כלי שעשוע. אז הדבר הזה נובע מזה שאתה, יש לך תפיסה אחדותית גם בעולם הזה. כלומר, מהו מחיים האמיתי של היהודי? שאתה יודע שברוך שם כבוד מלכות לעולם ועד, לעתיד לבוא זה יהיה בכל רם. גם ביום כיפור זה בכל רם. למה זה בכל רם? אומרים כי השטן לא מקטרג. מה זה השטן לא מקטרג? אין ביום הזה שום זליגה. אתה לא אוכל, לא שותה, לא יודע. שום זליגה. בית כנסת, שער, נמצא בתוך, שם בפנים, בתוך האוהל, לא יקרה שום דבר. אתה יכול להגיד, ברוך שם כבוד מלכות, זה יום גם, זה יום כזה שגורם. אז היום הזה עתיד להתפשט על כל הימים. אנחנו מאמינים שאפשר לגלות את האחדות האלוקית, גם אם לפעמים זה נראה מאוד נעלם. גם אם לפעמים נראה שאדם יש לו תאונת דרכים, אדם יש לו משבר זוגי, כל אחד, עם התיק שלו. לדעת שהפסיכותרפיה שאנחנו מלמדים, היהודית, האינטגרטיבית יהודית, היא בעצם מקנה לאדם שתי תכונות. אחד, תכונות של הגוף נפש, חיבור נכון למציאות. שתיים, תפיסה אמונית מאוד ברורה, שהכל מדויק, שיש משמעויות לכל מה שקורה לנו. ולא להתייש מהחיפוש אחרי המשמעות. המשמעות זה תמיד תפיסה אחדותית וכוללת של המציאות. כתוב בגמרא, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי ורבי חנינה, בשום רבי אלעזר בן יעקב. ונאמר על מה שהולך, זה כנראה אמירה חשובה. כל האוכל ושוטה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גבייך. אל תקרי גבייך, אלא גאיך. זה הגאווה שלך, שאתה אוכל לפני התפילה. למה? שמעתי את השיעור הזה מפי הרב, מרדכי אליהו, כשהייתי חתן צעיר, גרנו מול הבית כנסת שם, והייתי כל בוקר, הייתי זוכר, ככה להתפלל בנץ איתו, ואז לשמוע אותו. אז אני זוכר אותו, שאומר, חשוב מאוד. שאדם אוכל אחרי התפילה, לא לפני. למה? אז הוא נכנס לכל הפרטים, מה מותר לאכול, מה מותר לשתות, קפה, קאווה, כן קאווה, עם סוכר, בלי סוכר. ומה הנושא כאן? אתה ניגש אל המקום האמוני, הטהור הזה של התפילה, מקום של מפגש בלי זליגות. בלי שאכלת משהו, בלי שפגשת את העולם לפני כן בצורה קטנה עם עצמך. מפגש כזה ראשוני של התפילה בבוקר, וגם של כל תפילה, אגב, זה לא נכון לאכול ולשתות חצי שעה לפני תפילה, גם שחרית, גם מנחה וגם שחרית זה פשוט, אבל גם מנחה וגם ערבית. שעניין כזה, לגשת אל התפילה, מקום שאתה לא עם בטן כזאת מלאה. למה? בגלל הנושא הזה. זה של מפגש פנימי אחרי זה עם היום שלך. התפילה זה הכלי של היום. כל היום ייכנס בתוך התפילה. מה בנית בתוך התפילה שלך? את הקריאה של היום. ככה אתה תקרא את היום. אתה יכול מבחוץ, זה ייראה אותו יום כמו אתמול. אבל אתה יודע שהיום הזה פגשת אותו מבפנים. כלומר, למדת ממנו. למדת מכל מפגש, מכל נפילה, מכל קושי. יש פסקה מאוד מאוד גאונית, מאוד... בכלל, כל נושא של קורבנות ומקדש, צריך ללמוד את הבית יעקב על ויקרא. כן, מכל הפרשנים החסידים וכל מה שנכתב על הקרבת קורבנות, הבית יעקב, בית יעקב, הבן של המשילוח, חסידות איזביצה, אביו של בעל התכלת, יש לו פירוש על ויקרא באמת, וכל הנושא של הקרבת קורבנות, אז הוא כותב ככה. כן, תראו מה זה. כי העולם הזה נברא באסתר גדול. לשון, נכון? עולם מלשון אלם. כי רק אם האדם ממליך עליו מלכות שמיים, כן? כלומר, אתה ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד מוריד אותו עכשיו למטה, מחפש את האחדות בתוך המציאות, בכל קבלת הנאה הוא מברך, כן? למה אדם מברך לפני שהוא אוכל משהו? כדי לא ליפול. אתה לא אוכל משהו שהדבר הזה לא יאכל אותך. אתה צריך אתה לאכול אותו. אז כדי לאכול אותו, אתה מסיר ממנו את האלוקות, כדי שתוכל לחבר אותו למקום אחדותי יותר. שם הוויה זה פרויקט של התאחדות של כל כוחות היקום. אלוקים, שם של בעל כוחות הטבע. מה אתה עושה כשאתה אוכל דבר מסוים? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אתה מסיר ממנו את השייכות לטבע, ואז אתה מכליל אותו בתוך עולמך. אם לא, זה נקרא גזלן. מה זה גזלן? זה משום זליגה, שבעצם מה אתה גוזל? שאתה חי את העולם הזה של ההנאות, אבל בלי קשר למכלול, בלי קשר לאחדות, לעולם האחדותי. אז אומר רבי יעקב, האדם הזה, העולם הזה נברא בהסתר גדול, כי רק אם האדם ממליך עליו מלכות שמיים בכל קבלת הנאה, הוא מברך, הוא מתפלל תחילה, ואין אומר אף על פי שהוא בידו שהוא שלו, והרי הוא מתפלל לשם, שייתן לו כוח קבלה לקבל, ועל ידו יתעלו ענייני העולם הזה. כל העולם הזה תלוי בתפילה שלך, כי בעצם הכל תלוי באיך אתה פוגש את החיים שלך, את המציאות שלך. כי על ידי תפילתו וברכתו הוא מותר לקבלו, כי כל העולם הזה הוא אילנה דספקה. כל העולם הזה מלא בספקות. מה זה ספק? ספק זה שפתאום קורה משהו בחיים ואתה לא יודע איך להכניס אותו בתוך המכלול שלך האחדותי. כאילו, יש איזה שידוך, יוצא, לא הולך, אתה אומר, וואה, אני שבור. למה אני שבור? כי בעצם אני לא יודע מה אני לומד מזה. אבל אם מכל דבר אתה לומד דבר, כן? אם מכל דבר אתה מסוגל ללמוד, לכל דבר יש לימוד, למשל אתה לומד תורה, אתה לומד תורה בצורה שכל מה שאתה לומד, מה אני לומד מזה? כן? אתה מכל דבר הופך אותו למה אני עושה עם זה. אז ככה בחיים גם. אז אומר הבית יעקב, ורק יכיר כי השם יתברך משגיח בהשגחה פרטית, הכל פרט ופרט, בזה יברך כל דבר מותר שאוכל לקבלו, חוץ מדברים עשו, כמובן, כל זה חוץ ממה שמחוץ להלכה. אבל גם חזיר, נקרא חזיר, כתוב בגמרא על שם שיום אחד, יחזור. מה זה יחזור? נוכל לאכול את החזיר, הוא יהיה כשר. מה זאת אומרת? שיהיה לנו את הכלים האחדותיים האלה, הכוללים, להכיל את האכילה של הדבר הזה. כן? זאת אומרת, היום אין לנו, אז יש הלכה. למשל, מה זה חילול שבת? יש אורות בשבת, אדם לוקח את האורות האלה לעצמו. מה זה חילול שבת בעצם? האדם הזה לא יוצר כלי להכיל את השפע שיורד בשבת. אז מה זה בזילה? מה זה להיות תייר? להיות תייר זה לקחת את השפע הזה שכל הזמן נשפע עליך, כל יום, כל שעה, כל אירוע, כל דבר, ולא לדעת את החוכמה הנפלאה הזאת של להכניס אותו בתוך כנפי השכינה, מה שנקרא, להכניס אותו בתוך מודל אחדותי, וזה נקרא אילנה דספקה. אנחנו רוצים לחזור לגן עדן. מה זה גן עדן? גן עדן זה עץ חיים. מה זה עץ חיים? מה זה גן עדן? לחזור לתפיסה אחדותית, שהכל מגלה את האחדות הגמורה הזאת. כן? זה בסוף, זה המטרה של עונג שבת. מה זה עונג שבת? בשבת אתה אוכל, ואתה שותה, ואתה, כל מה שאתה עושה, הכל לשמו יתברך. כן? זה האף טיפוס של מה שעתיד להיות בכל ימי החול. שאתה מתפרנס, ואתה נוסע, ואתה פוגש אנשים, כל מה שאתה עושה, הכל בסוף אמור להיות קידוש השם. אז לכן, הרואה את הסוטה בקלקולה, ישר, מזהיר את עצמו מן היין, ישר, כאילו יש תגובה, כן, יש עמדה אקטיבית אחראית למציאות. אומר בית גנזי, הרב משה רפאל לוריה, על פרשת נשא, הרואה סוטה בקלקולה, זה יראו לו משמיה, עד אחד מגיעים הדברים בעניין חוכמתו מרובה ממעשיו. למה בעצם היא נפלה, אישה סוטה? כי היה לה עיניים גדולות מה שנקרא, והיא רצתה פתאום יותר מאשר רק בעל אחד. מה זה בעצם כל החטאים? כל החטאים זה נקרא חוכמה מרובה ממעשים. כלומר יש אורות, למרות שזה עבירות, זה אורות בלי כלים. מה זה אורות בלי כלים? אדם יש לו איזה צמאון, למשל להיות ראש ממשלה. אז הוא כל הזמן מתוסכל. כי המציאות היא לא איתו. מה זה הרע בעולם, כן? בוא נתבונן, מה זה בעצם הרע בעולם? זה קשור לתסכולים, תסכולים שלנו. מה זה הרע בעולם? הרע נובע מזה שאתה רוצה עכשיו משיח נאו, ועכשיו אתה כועס על זה שהוא לא הגיע. אז מה עשו בתרבויות של מזרח הרחוק? אמרו, אתה יודע מה? בוא נסלק את התכלית. תעזוב תכלית. תכלית זה של אנשים גאוותנים. מה צריך תכלית? נחיה חיים, המטרה שלנו להיות אפס. להפס את עצמך. מה זה להיות אפס? כאילו להיות במצב כזה של ביטול שאתה תוכל לשבת על מסמרים, וגם תוכל לחיות חיים כאלה שאין כאב. יש כאב? אין כאב. כי מה? כי אתה לא מצפה שהכאב יעבור. אתה מוכן להיות עם הכאב, אז הכאב יהפוך, כן, יחלוף. זה העיקרון של כל התרפיה הגופנית. כל התרפיה הגופנית בתחילת דרכה, היא בנויה לפי עיקרון בודהיסטי של לחייך, בודה מחייך, ומבטל את התכלית, ואז בעצם יש לך אפשרות להיות במדיטציה, שכל המדיטציה בסוף זה עניין של להרגיש טוב. כל האלוקה של העבודה גוף נפש, בלי אמונה, זה להרגיש טוב. באה פסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית, היא אומרת, זה לא נכון. בכלל, כל היהדות אומרת, זה לא נכון. יש לנו סבלנות. יש את המטרה, מטרה זה לגלות את האחדות הגמורה בתוך המציאות. יש את האמצעים, המציאות הזאת שהיא לפעמים די חשוכה, לאט לאט אתה תלמד לעשות ייחודים. איך מחנכים ילדים? בסבלנות. מה זה בסבלנות? לאט לאט לאפשר לילד לרצות ללמוד. עכשיו הוא לא רוצה ללמוד. אז מה אתה עושה? אתה סובל אותו. כן? אתה סובל את האי רצון שלו ללמוד. ולאט לאט הוא ירצה ללמוד מעצמו. זאת אומרת, יש אמצעים מרים, כן? זה חטא הארץ, חטא האדמה, שהוציאה עץ עושה פרי. כן? אתם זוכרים את הסיפור הידוע, שהקדוש ברוך הוא רצה עץ פרי עושה פרי, זאת אומרת, עץ שהוא כולו פרי, שכל האמצעים יש להם טעם של תכלית, והקדוש ברוך הוא ככה ציווה, והארץ הוציאה עץ עושה פרי. כלומר, מציאות מרה, כדי להגיע לתכלית. המטרה של היהודי, להוריד את התכלית המתוקה הזאת לתוך המציאות, לתוך האמצעים. כלומר, לשאת את העמדה הנפשית הכפולה הזאת. מצד אחד, להתמלא אידיאלים. יש תכלית לעולם, יש משמעות לכל משבר, משמעות לכל רע, ויש אפשרות לאחד שם שמיים גם בחושך. כן? זה נקרא, ממתי קוראים את שמה בערבית? בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. המשנה הראשונה של תורה שבעל פה, היא תורה שכולה מלמדת אותנו לגלות את האחדות הגמורה בתוך העולם החשוך, זה ממתי קוראים את שמה בערבית. איך אפשר לאחד שם השם בחושך? זה העבודה בעצם. לאחד שם השם זה הלימוד תורה שלנו. אז איך עושים את הדבר הזה? על ידי מצד אחד אמונה, מצד שני באמת לדעת לשחרר. באמת להיפגש נכון עם המציאות. באמת, מפגש. כן? אז נחשוב עכשיו, יש עכשיו פיגועי דריסה לא עלינו, מה בעצם הניסיון הזה בא לעזור לנו לעשות? להגיב נכון בזמן הנכון. נכון? זה העניין. מה זה אומר? שמצד אחד אתה מאוד ברור באידיאלים שלך, מצד שני אתה מאוד גם קשוב למציאות כמות שהיא. אתה לא רוחני מנותק מרחף, אתה רוחני מאוד, אבל מאוד מאוד מקורקע. אמרנו פעם שקרקע זה השם הכי גבוה של שם השם. כן? אתה עושה אקי הוויה כפול 10, זה קרקע. קרקע זה המקום הכי גבוה של ההוויה שלנו, כן? בארץ ישראל. אז אומר הרב לוריה, הרועס אותה בקלקולה, שזה יראו לו משמעיה, עד איכן מגיעים הדברים בעניין חוכמתו מרובה ממעשיו. וגודל האור כשהוא יותר מהכלים. איזה חורבן יוצא מזה. אתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר, אוי אוי אוי, זה לא אי, זה אני. אני גם לפעמים מכניס יותר מדי אור בכלים שלי. איפה שאין לי אפשרות להכיל. אני רוצה ללמוד קבלה, לא למדתי פשט. אני רוצה להתחתן רק עם בחורה שהיא... זה לא אתה, אתה מחפש אורות, אבל אתה לא קשור לדבר הזה. כן? או סמארטפון, מה זה סמארטפון? מלא מלא אורות, זה חושר גדול, אבל זה מלא שחתים, מלא תמונות, מלא דברים מבחוץ. אין לך שום כלים להכיל את הדבר הזה. אז זה רק מביא למצב של... ריבוי אורות מיותקים, זאת אומרת, אי אפשרות אחרי זה להכיל את המציאות. ואז יוצא מזה, ולכן יזיר עצמו מן היין, שהיה זה אות והוכחה שעליו לקבל נזירות, שעיקר עניינה הוא שהאור לא יהיה יותר מן הכלי, וכיסוד הבעל שם טוב, שאם אדם רואה חילול שבת, יש בזה רמז בו שיש גם בעניין זה. דיברנו על אופונופונו, השיטות, כל השיטות האלה מלמדות אותנו, איך לקחת כל מציאות לעבודה עצמית. כן, העיקרון של הבעל שם טוב, כן, זה, הוא דיבר על ההשתקפות, שזה צריך לעשות תשובה על כך. וכן, הוא כאן, כשיראו לו משמיים עניין זה, של אור מרובה מן הכלים, נרמז לו שהוא צריך לקבל נזירות על המשכת אור גדול. מה זה נזירות? צמצום האור. מה זה נזירות? אתה מצמצם כמה שיותר את המציאות, ואז אתה חי בעולם של כלים. המון 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 כלים, ואתה מושך את כל העולם למצב של המון כלים. כן? זה ממש משיכה של כל ההוויה. כן? זה נזיר אחד, המון. אז צריך להביא חטאת, נכון? כי זה עולם של רק כלים. יש בזה טעם נפגם. יש המון סיבות, כן, למה צריך להביא חטאת בסוף. בסוף יש איזה, כאילו, ניסיון לפעמים של האדם שאומר, אני הולך למשוך את כל העולם למקום של כלים. אפשר להבין מה זה כלים, מלשון כליה. אתה מחלה את, את האור, כן? פה את, את היין ואת הזה ואת המפגש עם, המפגש עם, 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 עם החברה, כן? אתה מתכנס. נרמז לו שהוא צריך לקבל נזירות על המשכת האור גדול, ומצד שני יזיר עצמו מן היין, כדי שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו אור יותר מכלי. אז אם נסכם, יש לנו כולנו עבודה לעשות תמיד על העניין הפשוט הזה, שנקרא להגיב נכון למציאות. תמיד עובדים על שלושה רבדים. יש רובד שנקרא תחושות, שזה קשור לגוף. יש רובד שנקרא רגשות, כן? ומידות. יש רובד שנקרא תובנות, הבנות, שכל. כן? כל מה שאנחנו עובדים זה תמיד על שלושתם. הרבה פעמים הרגשות והמידות הם גם לפי העליון והתחתון. כלומר, כמו שהגדרנו עכשיו, אם התפיסה שלך מאוד ברורה ובהירה, של אמונה זקה, אז ככה המעשה שלך למעשה הוא מאוד ממוקד. אתה מברך שהכל נהיה בדברו, שוטה, נמצא בתוך השתייה שלך. אתה חי את השתייה שלך. כי מצד אחד יש לך עיקרון מאוד מאוד יפה ומאוד גבוה, אתה מאמין באחדות הגמורה של הכל, מצד שני אתה מאוד מחובר למה שאתה מכניס לפה שלך. אז ככה זה עם כל מפגש עם כל אדם, כל לימוד שאתה לומד, כל דבר, כן? ואתה יוצא מהבלבול שלכם. אז תראו, בכל דבר, בחטא אדם הראשון למשל, אפשר לראות שהפגם היה בשלושה רבדים. הוא רואה שטות, שזה רצון להשכיל, כן? אותו רצון להשכיל של אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת טוב ורע. שתיים, פגיעה גם במידות, ברגשות אכילת עץ הדעת. ושלוש, נחש שהציל גם זוהמה, כן? אצל חווה, כלומר, מה זה שלושת הדברים האלה? זה מביא לתוצאות מה שהאור יצחק כותב. אחד, נאבד מהם זוהר החוכמה, זה התוצאה הראשונה, כן? עיבוד הראייה האחדותית. שתיים, נעשה גופם אב וחשוך, זה פגיעה יותר פה במקום הרגשי, כי בעצם אתה פוגש את העולם במקום יותר עבה, כן? יש לך כותנות אור עם עין, יש לך את האור שלך, אין לך כותנות אור עם עליך, זאת אומרת, המפגש עם החיים הוא מפגש יותר מרוחק, וגם הביא מיטה לעולם, שזה פגיעה בגופים. אז תראו, סוטה אותו דבר, הסוטה פורה את ראש, את ראשה, כן? זה למעלה בראש, הבטן צבא, ויחה נופלת. אותו דבר הנזיר, גדל פירה שער ראשו, ראש, אסור לשתיית יין, זה במידות, ואסור תומה למתים, זה עוד פעם למטה. וגם אחרי זה בא ברכת כהנים, בפרשת נשא אחרי זה, ברכת כהנים. יברך השם, צריך עכשיו להסתכל הפוך על הברכה. יישא השם פניו אליך ויחונקה, יישאת ראש, נשיאת ראש. יאר פניו אליך ויחונקה, הארת פנים, שזה נמצא בלב החומד של האמצע. ויברך השם וישמרך, שמירה, שהיא הקומה התחתונה. זאת אומרת, להגיד לכם שהזריזות המחשבתית הזאת והתחושתית היא צריכה להיות בכל הרבדים האלה. שאתה בונה תפיסה זריזה. אגב, התנועות שיונקות הרבה פעמים מאומות העולם, שעל נועל קרב בצבא ומתי זה, להכניס את הספק במעשה הפשוט, הספונטני הזה, של החייל שרואה מציאות לא צודקת ויורה. משפטי, ענייני, רעש, תקשורתי, מה המטרה בסוף? שהחייל יאבד את התגובה הספונטנית, הטבעית והבריאה של אדם שרואה מציאות שהיא חסרה ומגיב למציאות. זאת אומרת, יש לנו פה קרב, זה לא סתם, זה המלחמה של המערב מול ישראל, כן? והמזרח אמרנו, שהמזרח מושך לכיוון של רק תחושה, אבל אז איבדת את הייחוד העליון בכלל. המערב אומר, תעזוב את הכל, אין משמעות לכלום בסוף, אבל גם תשחרר, כן? תרגיש טוב, כאילו, מה הסיפור? שיהיה לך רק הנאות, המטרה, כן? הנאות. בא ישראל, תופס את האדם, כן? כי יש סוג של ייאוש פה בשתי הכיוונים. יש מקום שישראל שמחזיק מצד אחד את האמונה בייחוד, מצד שני, האפשרות להגיב נכון במציאות שהיא מציאות נכון. חסרה. יש אז שיטה שלמה פסיכולוגית כזאת, כן? פסיכולוגיה של האור. יש אחד בשם אוגדן, שכתב הקצה הפרימיטיבי של ההוויה, טוסטין, וכל מיני חוקרים כאלה שמקדו את כל הפסיכותרפיה לרמה של האור. כן? רמה של האור, תגובה ספונטנית של, של האדם. אז כותב הרב קוק, אם ככה, יש שתי תורות. או זה לא בדיוק שתי תורות, יש תורת משה, יש טבע של אליהו הנביא. כן? בספר אורות כותב הרב קוק פסקה מאוד מאוד... בטח לא הייתה מובנת לפני 100 שנה, היום אנחנו מבינים על מה הוא דיבר. יש פה שתי בחינות, בחינה של אבא, זה התורה, זה העיקרון, האמונה הגדולה, יש מקום שנקרא תגובה נכונה וספונטנית למציאות, כן? פנחס הוא אליהו, פנחס שהוא גלגול של, של סליחה, אליהו שהוא הגלגול של פנחס ופנחס אליהו, התגובה הנכונה בזמן הנכון לאנשים הנכונים, כן? להיות נוכח. זה קנאות. אז זה קנאות לשם, כן? אומר הרב, הרב קוק בספר אורות, הגאולה מודבעת היא בטבע ישראל. היא חותם פנימי. גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבורן מים בו. כן, תהילים. משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע הישראלית. אני כי יש דבר כזה? אור הטבע הישראלי. הנקייה, כן? יש דבר כזה. שיש מקום ספונטני טוב. קדושת הברית. זה קשור לגם הברית ולקדושת הברית. כי זה הזליגה הכי גדולה בדור הזה. כן? שאדם הוא פוזל, אז הוא בעצם מתפזר, אז כל האישות שלו מתפזרת. אבל לעומת זאת, הצדיק יסוד עולם, ששומר על בריתו, הוא אדם שמרכז את כל הכוחות שלו להווה שלו. כן? לאיפה שהוא נמצא. המקנה לברית, מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה, זה האמונה. בבנים, אור הטבע הישראלי הקדוש. וזה יוצץ בחטא הימים, בחיבורה. מה יהיה בחטא הימים? כלומר היום, נראה את החיבור המופלא בין אמונה זכה תורת משה לבין טבע ישראלית נקייה של אליהו. כן? הנוכחות הנפשית, המציאות הפשוטה בארץ ישראל, תהיה כולה מדויקת לעומת האור הגדול. והשיב לב אבות תורת משה לבנים, אליהו. ובנים לאו אותם. הכל התחבר. זה נקרא איכות טרטון. פתאום תראה במציאות חשוכה שכולך יפר היה תיום ומן בך. הכל מדויק. הכל צריך רק להודות. הכל צריך לראות את הטוב בכל. הכל באמת הופעה של האחדות הגמורה. ומשה ואליהו יתחברו יחד באומה. ובכל אחד מישראל בפני עצמו. יהיה החיבור הזה, כן? אצל כל אחד ואחד. מדי אביר יעקב, משה רואה אבן. מה זה אבן ישראל? אב ובנין, די בית ישראל. אב ובן. כן? אבני ירושלים. מה זה בניין ירושלים? חיבור אב ובן. זה בחינה כזאת פתאום, שיבנה בית המקדש. מה זה יבנה בית המקדש? אנחנו נאחד את שתי התפיסות האלה, תפיסת האב ותפיסת הבן. אז ננסה לחשוב, כאילו, מה זה בחיים שלנו? שאדם הוא מצד אחד רוצה שבמשפחה שלו, למשל, לגדל את המשפחה לפי איזה אידיאל, כן, מאוד ברור, מצד שני מאוד סבלן. מה זה סבלן? מאפשר לילדים לפתח את כוחות הנפש שלהם. כלומר, זה תמיד שאלה. עד כמה אתה מוותר אפילו על האידיאל, לפעמים, כדי לאפשר לנפש להתפתח. אבל מצד שני, כל הזמן מזכיר את האידיאל. כן, שולחן שבת. מצד אחד אתה רוצה להוביל את השולחן, שזה יהיה מקום של קדושה, והשולחן זה מזבח, ובשבת, הכל... מצד אחד. מצד שני, יש את השיח הפשוט של ילדים שרוצים לדבר, רוצים להגיד את הדברים שלהם. אז להחזיק את זה, זה לא פשוט. זה צריך להבין, זה עמדה נפשית כפולה. וכל הזמן להיות מצד אחד מחובר לאידאה, לא לשכוח, אבל להיות סבלן, לא ותחן, אבל סבלן, מצד שני, יש מציאות ולהיות קשוב, קשוב למציאות, קשוב למציאות הזו. אני חושב, מדובר כאן בדבר שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוק בכל התרגילים שאנחנו עושים בנושא של פסיכותרפיה גופנית, אבל ברוח יהודית. כן, הנוכחות הנפשית הזאת, ההנכחה הגופנית הזאת, המוכנות להיות בכל דבר, להיות שם, להיות נוכח מצד אחד, מצד שני, אין נוכחות אם זה רק לצורך עצמך, אם זה רק לצורך להרגיש טוב. זה לא המטרה בסוף. המטרה זה לא רק להרגיש טוב. המטרה זה להופיע את אור השם בעולם. ואיך הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה זה כי מצד אחד אתה מאוד ממוקד למה שאתה עושה, מאוד מחובר למה שאתה עושה, מצד שני יש לך תפיסה מאוד, מאוד אמיתית. ואז אתה יוצר נפש יותר רחבה. אתה בנפש שלך מכיל, זה קורה במטפל ומטופל, שפתאום יש נפש הטיפול, אתה אמא שני לגמרי. למשל, מטפל צריך לסגור את הפלאפון שלו בזמן טיפול. למה? אתה אמא מטופל. אז ככה בכלל כל קשר בין כל בני אדם, כן? המסוגלות הזאת להיות לגמרי בוואבת עליך כמוך. כן, לגמרי. תחשיבו, יש 612 מצוות, שכל המצוות, זה בסוף זה מצווה אחת, ואהבת עליך כמוך. מה זה ואהבת עליך כמוך? השני זה אתה. הרגל של אשתי כואבת לנו. המוכנות הזאת להיות נוכח עם השני כאילו הוא אתה. וזה לא אחווה סתם. זה כאילו גילוי של השם בעולם, אבל בתחתונים. כן? למטה. למטה. אז לכן המהפכה של רייך קוראים לו. ושהמציא את הפסיכותרפיה הגופנית, ואחרי זה כל הממציאים הגדולים שהגיעו אחריו, ובנימין, והרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד חכמים, שמצאו שדקארט טעה, זה לא אני חושב משמע אני קיים, זה אני נוכח משמע אני קיים, היכולת הזאת להוריד את הנוכחות הנפשית בגוף, ולא רק בדיבורים ובשכל, זה מהפכה. זה מהפכה. אבל אם אנחנו נשארים שם, אז זה יכול להיות גם מצב של שהעיקר ליהנות, העיקר שיהיה לי טוב, העיקר שיהיה לי כיף, מקום מאוד אגואיסטי. כן? כשבעצם אני חושב שהמטרה היא, כשמדברים על ייחוד טרטון, אז זה באמת שהאהבה הזאת תהיה באמת אהבה שפורצת את כל החומות, ואז הרפלקס, ההתחול, ההתחלה של התנועה, הכל מדויק, אתה מגיב נכון למציאות מורכבת, אתה לא מתבלבל בספקות, ויש לך משהו שלא לא מתפצל בינך לבין עולמך. העולם הוא לא העלם בעבורך, וזה העבודה בעצם שלנו, של הדור הזה, שדורש מאיתנו להיות אנשים מאוד מאוד, מאוד נוכחים. טוב, שנזכה עם כולם. אין שיש מנחה עכשיו. לא, מתי זה מנחה? אין מנחה עכשיו? מתי זה מנחה במכון?
הייתה מנחה.
בשש וחצי היה מנחה. עכשיו זה בשבע וחצי יש.
בשבע וחצי.
בסדר, בכיתת אמונה. בסדר, אז ננסה לעמוד בזה, שבע וחצי.
בשבע ועשרים בכנסת פה.
לא, אני מסודר.
כאילו,
בלי השתם
של
בלי הפסיכותרפיה הגופנית, אתה אומר? לא, בלי הפסיכותרפיה, אתה נשאר רק במערב. רק בתיאוריות, רק במילים. אבל אין בכלל התחלה של העבודה. כן? אתה נשאר מאוד, עדיין מאוד מרוחק. בפסיכותרפיה מערבית רגילה, אין נוכחות. אתה מדבר. אתה מדבר על הכעס שלך, על התסכול שלך, על הזה שלך, אתה לא... כן, אין באמת נוכחות.